נדבר עכשיו על קשרי הטרור חובקי העולם של איראן ואל-קאידה, קודם מהזווית האיראנית, אחר כך מהזווית של ארגון אל-קאידה, וגם על המפגש ביניהם. נעשה זאת איתך, יורם שווייצר, ראש תוכנית טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון. שלום.
שלום, שלום.
אז קודם בענייני אקטואליה, אנחנו שומעים בימים האחרונים כל מיני דיווחים על ניסיונות פיגוע, תוכניות ואיסוף מודיעין לקראת פיגוע, שבמרכזם איראן, כוח קודס של משמרות המהפכה. ואולי הדבר האחרון שהגיע בנושא הזה זה פרסום מהעיתונות האמריקאית על כך שבאפריקה נחשפה תשתית שהייתה אמורה לבצע פיגועים, לפחות פיגוע אחד, נגד השגרירות של האמירויות באתיופיה. מה נוכל לומר בהקשר הזה?
תראה, הסוגיה של נקמת איראן על פחרי זדה שחוסל באיראן ב-27 בנובמבר, נמצאת על המדוכה בישראל כבר לא מעט זמן, היא קצת שכחה בחף-חף, כי עבר זמן, אבל מבחינתנו אני חושב שהאיראנים מחפשים עדיין גם נקמה וגם מסר הרתעתי כדי לשמור על מאזן הרתעה מול ישראל. יש כאלה, גם אצלנו במכון, שחושבים שהאיראנים יגיבו בצורה אחרת, לאו דווקא באמצעות פיגועים. יש לאיראנים, אנחנו יודעים, יש להם ארגז כלים.
אז אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות שאתה פה כדי לנתח את העניין הזה ברמה העקרונית, גם אם איראן לא מתכוונת אולי בהכרח בימים הקרובים להגיב. כשכוח קודס של משמרות המהפכה, שזה אחד מתפקידיו, מחליט לבצע פיגוע בחול נגד מטרה ישראלית או אמריקאית, או כמו ששמענו של איחוד האמירויות, מה הכלים שברשותו ואיך הוא פועל?
אני רוצה ברשותך ללכת רגע קומה למעלה, מעל okay. כוח קודס, כי אנחנו עוד בעניין ההחלטה האיראנית. ולאיראנים יש שורה של כלים. אחד מהם זה כוח קודס בעצמו שיכול לפעול או להפעיל קבוצות אחרות או פעילים שלו. אבל בעניין של ההחלטה האיראנית, הקשת של הדעות שהושמעה קודם, כללה גם אמצעים שקטים, אמצעים חשאיים, למשל סייבר. או כלי מדיניות, למשל, איראן, הנקמה הגדולה של איראן תהיה גם על סולימני וגם על פחרי זדה, תהיה בסילוק האמריקאי מאיראק, או בהעמקת התשתית שלה בסוריה.
וזה לא, באמצעות לא, מיליציות?
לא באמצעות כלים קינטיים.
אוקיי.
בצד הקינטי יש לה ארגז כלים שהיא פיתחה במשך שנים, של מיליציות איראקיות שיכולות לראות או ממערב איראק לישראל על פחרי זדה, או תוככי סוריה לירות על ישראל, או חיזבאללה, שגם יכול, כי אנחנו יודעים שגם חיזבאללה מתלבט בתגובות, גם חיזבאללה יכול להיות, או החותים, עם הכתבאמים הארוכים, טילים ארוכי טווח, ולכן יש להם קשת של יכולות. ועוד כלי אחד שנדבר עליו בהמשך, אני מניח, זה אל-קאידה. אפרופו קשרים בין אל-קאידה, וזה כלי מפתיע שמרחיק עדות. לשאלתך הקונקרטית, כוח קודס עצמו, אם הוא קיבל הוראה לפעול, אז אם הוא, גם פה, אם הוא מחליט לפעול בעצמו או להפעיל אחרים, התרגיל הזה של איסופי מלם שנעשים לאורך זמן ומחודשים ומרועננים לקראת פעולה, העברת פעילים או הפעלת פעילים ויזימה של התא שנבחר, ואם רוצים להפעיל מתאבד הם גם יכולים להביא אותו ממקום אחר, למשל מלבנון או מתימן או ממקום אחר, לכן יש פה רפרטואר של כלים של הפעלה, שאחת שהם רוצים לעשות את זה, בצורה הזאת הם יכולים. ואם נקפוץ למקרים שהראו ויוחסו לאיראן, אחד בהודו, בינואר השנה, שפצצה התפוצצה ליד שגרירות ישראל, לא משהו דרמטי, לא משהו מזיק, או לא הצליח להזיק, וזה נראה קטן מדי, יחסית לפעילות אם מחליטים לפעול בצורה חריפה מול ישראל. והסיפור האתיופי, הסיפור האתיופי, כפי שאנחנו לומדים עדיין את, לדעתי, רק את תחילתו של האירוע. הסיפור האתיופי מצביע על כמה דברים. הוא מצביע על כך שיש חוליה די גדולה, מדובר על 15 אנשים, ואני מניח זה כולל תשתיתנים ומפעילים וסייענים וכו', באתיופיה, שברשותה נתפס גם חומר נפץ. כלומר, מדובר פה על תכנון פיגוע שסוכל, כנראה בשיתוף פעולה, יש המפעיל שלהם, של החוליה, או המפקד שלה נעצר בשוודיה. יכול להיות שהוא פגש איזה מישהו שמפעיל אותו שמה ויחזור למקום. אבל עצם הבחירה של אפריקה ושל הודו קודם, ובהודו הם כבר עשו פיגוע בזמנו למדענים, כשהם פגעו באשתו של אחד השליחים, אני מזכיר לך. ולכן הליכה למדינות שוליים, שבהם המודיעין המסכל המקומי לא נחשב לחזק מדי, יחסית זול לארגן פיגוע, הנסיבות של ההתאמות בשטח היא אפשרית, ויש להם גם תשתית שעליה הם נשענים מקודם. אנחנו יודעים שאפריקה עבור איראן, אם אנחנו מסתכלים 8-10 שנים אחורה, אנחנו ראינו פה מספר תאים של איראנים שפעלו גם בניגריה וגם בקניה. אתיופיה זה הפעם הראשונה שאני זוכר שהאיראנים נחשבים כמעורבים. ולכן כשאתה מסתכל על ההחלטה נניח לעשות פחה בחול בידי איראנים או בידי שליחים או בידי מופעלים, אלה יכולות להיות, אלה יכולים להיות סימנים שהאיראנים שוקלים גם את המסלול הזה, אבל לא צריך ללמוד את הפרשות האלה.
כמובן, ואנחנו אולי גם נחזור לכך באחד הפודקאסטים הבאים. בוא נתמקד בנושא שלשמו בעיקר התכנסנו, וזה סיפור איראן אל-קאידה. אנחנו מדברים על רקע מסיבת עיתונאים, איך נאמר, די מפתיעה, שחתמה את פעילותו של שר החוץ האמריקני עד לא מזמן, מייק פומפאו, נזכיר האיש היה גם ראש ה-CIA, והוא הציג שם שורה של נקודות שלא היו ידועות קודם לכן לגבי הקשרים בין איראן לאל-קאידה. למשל, קודם כל הודעה בחיסולו של אותו אבו מוחמד אל-מסרי, איש מספר 2 בארגון לפי כמה מקורות מערביים, בחודש אוגוסט בשנה שעברה, בטהרן, שאיראן סיפקה לאל-קאידה ולבן לאדן באופן ספציפי יכולות שסייעו בסופו של דבר בפיגועי 11 בספטמבר. למשל, תשתית של גיוס כספים שעבדה דרך איראן, ועוד כהנה וכהנה נקודות שאולי תרצה להרחיב לגביהן בהמשך. ואני שואל אותך, עד כמה האירוע ההסברתי הזה, שהוא גם מבחינתך נכס כמי שחוקר את נושא הטרור והקשרים של איראן לארגוני טרור, שופך אור על דברים שלא ידענו, ועד כמה זה רק נועד להבליט דברים שאולי חוקרים בקיאים בנושא הכירו קודם לכם?
אז אכן חוקרים בעולם, גם אפילו אני, כתבנו על הנושא הזה לא מעט, אבל אני חושב שבקריאה שנייה ושלישית של המסיבת עיתונאים הבאמת מפתיעה והמעניינת הזאת, אני חושב ששני הדברים הבולטים ביותר שקופצים לעין והם מחדשים במידת מה, זה העובדה שעל פי פומפאו, אל-קאידה הפך את איראן לבסיס המרכזי שלו, והוא הבסיס ולא אפגניסטן. הוא גם מציין שבאפגניסטן יש הרבה פחות פעילים של הארגון. ובעצם איראן, בשל התנאים החדשים, הפכה להיות המרכז שממנו איראן מנהלת את שממנו אל-קאידה מנהלת את השלוחות שלה. זה פעם אחת, ופעם שנייה שהאיראנים, מאז 2015, הייתה עסקת חילופי שבועים בין איראן לבין אל-קאידה. אל-קאידה שחרר דיפלומט איראני שהוא לחד ב-2013, והאיראנים בתמורה שחררו מכלעם 5 פעילים בכירים של אל-קאידה. זאת הייתה עסקה ב-2015, ועל פי פומפאו, מ-2015, האיראנים בעצם שינו את העמדה מול אל-קאידה. והתירו להם לפעול מתוך אל-קאידה כבסיס לפעילות שלהם. לא רק זה, אלא גם הם מסייעים לפעילי אל-קאידה בתיעוד, בפספורטים, בסיוע לוגיסטי, מאפשרים לאל-קאידה לנהל מתוך איראן את הקשרים שלהם עם ארגונים, הארגונים השותפים של אל-קאידה. הוא נותן דוגמה ספציפית שלחדי העין שמים לב, שאיראן מתירה לשבאב הסומלי גם להעביר כספים לאל-קאידה וגם לקחת מאל-קאידה אמצעים. כלומר, אתה בעצם רואה על פי פומפאו שאיראן הופכת להיות הב, והיא גם מאפשרת לפעילים הבכירים שקודם חלקם היו עצורים וחלקם היו במאסרי בית, לנוע מאיראן לסוריה ולמקומות נוספים, כלומר חופש תנועה. הוא משתמש במונח שמרכז הכובד הוא עתק לדפיוטיז, לסגנים. אחד הסגנים הוא אותו אבדל אחמד אבדלה שחוסל, האיש שכונה מספר 2. הוא איש שהבכיר המבצעי שהיה באל-קאידה היה מעורב אישית פיזית כמפקד בשטח בפיגועים נגד השגרירות האמריקאית בקניה ובטנזניה ב-98. הוא לא היה מעורב נגד, בפיגועים ב-2002 נגד ישראל במומבסה, לכן הטענה האמריקאית שהודלפה כאילו ישראל אחראית לפיגוע, לפחות אצלי מוטלת בסימן שאלה, כי החשבון הגדול, סגירת החשבון הייתה עם אותו אחמד אבדאללה, כי הוא אחראי על הפיגוע הזה ב-98, ישראל אין חשבון איתו. פומפאו מעלה את האפשרות, ולכן הוא אומר, אנחנו חייבים לחשוף את הפרשה הזאת, את השיתוף פעולה הזאת, הוא מלגלג על הניו יורק טיימס, שהוא הדליף לו, שהאנשים שלו הדליפו לניו יורק טיימס את האחריות של ישראל, הוא מלגלג קצת לניו יורק טיימס שכתב שבעצם היחסים בין איראן ובין אל-קאידה, הנקסוס הזה, הקשר הזה, הוא קשר מפתיע, כי הוא לא קשר מפתיע, והוא רצה לחשוף אותו, כי הוא אומר, הוא רצה בעצם לשים את המטען הזה, אם ניתן לו, נייחס לו כוונה פוליטית, המטען הזה לפתחו של ממשל ביידן, שיטפל בבעיה הזאת של הקשר בין איראן ובין אל-קאידה, כשיש בסיס הפעלה חדה של אל-קאידה, ואם אני רוצה לתפור את זה לשיחה הקודמת שלנו, אל-קאידה, מכיוון שישראל יוחס לחיסול של אותו מספר 2, אל-קאידה יכול להיות שרוצה לפעול גם נגד ישראל כנקמה, מכיוון שגם איראן רוצה לפעול כנקמה. אל-פחרי זדה, יכול להיות שהשילוב הזה שאליו רומז פומפאו, הוא שילוב שמאפשר לאיראן ולאל-קאידה, כל אחד מסיבותיו הוא, לפעול במשותף כדי לבצע פיגוע. אין לנו בהיסטוריה, למרות הניסיונות לייחס לאיראן ולאל-קאידה שיתוף פעולה בפיגועים שבוצעו בסעודיה, ב-85 בדהרן, נגד קומפלקס מגורים של אמריקאים, ונגד ב-86 נגד קומפלקס מגורים של אמריקאים, שבו איראן אחראית אישית ובלעדית על הפיגוע הזה, הניסיון לחבר אותם יחד על רקע שיתוף מבצעי קודם, לדעתי הוא שגוי. אבל האפשרות הזאת, שאל-קאידה נותן לאיראן אפשרות להרחיק עדות, כי מי יגיד על אל-קאידה שהוא עובד בשביל איראן, זאת אופציה ועוד קלף בחפיסת הקלפים של הפרוקסיס של איראן.
אז הסברת יפה מאוד את הרציונל האיראני, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי אל-קאידה, מהצד שלו. דובר על העוינות האידיאולוגית, וזה ארגון שאנחנו יודעים שהאידיאולוגיה המאוד קיצונית שלו היא נר לרגליו. אז מה הפשר?
אז קודם כל, אנחנו יודעים שכמו בפוליטיקה הישראלית והאחרת, יש חיבורים זיווגים שהם לא מהשמיים. אנחנו יודעים שאיראן ואל-קאידה משתפים פעולה מראשית שנות ה-90. בסודן יש מידע על אימונים שביצעו אנשי אל-קאידה שהיה רק בתחילת דרכו. אני מזכיר לך, 91 זה תחילת הדרך, 93 תחילת הדרך. שביצעו אנשי אל-קאידה אצל חיזבאללה ובאיראן, כלומר שיתוף פעולה כזה היה קיים. שיתוף פעולה שאל-קאידה שהיה חלש בתחילת הדרך, הוא עוד לא היה אל-קאידה המפורסם, היה זקוק לסיוע מכל אחד, והוא הלך להתאמן אצלם. אנחנו יודעים בוודאות, גם על פי מסמכי בן לדן, שזה הודעה של אל-קאידה, שאנשים בכירים של איראן, כולל בני משפחתו של בן לדן, ברחו, נמלטו מאפגניסטן לאיראן, כדי למצוא מחסר להישמר לנפשם אחרי הפלישה האמריקאית לאיראן. כלומר, אנחנו רואים שמהצד של אל-קאידה, כשהם נזקקים, אז הם הולכים אפילו לאיראן, ואיראן קיבלה אותם. חלק מהאנשים שמה תחת מעצר, חלק תחת מעצר בית, פיקחה עליהם, חלק מתלונן על חיים קשים אצלם, אבל הצורך ההישרדותי הביא את אל-קאידה לשתף פעולה. עכשיו, כאשר שוב אל-קאידה נמצא במצוקה, ואיראן מתירה לו, והפעם ביתר חופשיות, ועל פי פומפאו גם תוך סיוע לו, אז אל-קאידה מוכן לעשות את זה. ברור לי שאל-קאידה לא יחפיף את עצמו לאיראן, לעולם, למרות שאנחנו אף פעם לא אומרים לעולם, וברור לי שיכול להיות שהוא יסתייע בו כדי לבצע פיגועים שמשרתים את השניים. זה הרציונל.
כן. בואו נסיים במצבו של אל-קאידה כיום, כמובן בעקבות כל מה שנאמר. איראן לדעתך תמשיך להיות בסיס מרכזי מבחינתו, אחרי החיסול שבו דובר, ולאן פניו בעצם בסבך הזה של המזרח התיכון ואף מעבר למזרח התיכון?
תראה, בהתחבר למה שאמר פומפאו במילותיו המדויקות, ואני לוקח את דבריו כמו שהם, עם קורת של מלח, הוא דיבר על הדפיוטיז שנמצאים ובעצם מנהלים את הארגון. היום אל-קאידה נמצא במשבר מנהיגות מאוד מאוד רציני. כי לפי השמועות, היו שמועות שזוואירי מת. ויש שמועות שהוא חולה קשה בכל מקרה, גם אם הוא לא מת, כי זה לא אושר על ידי הארגון. וזוואירי מתחבא. אנחנו בזמנו חשבנו שבן לאדן מתחבא במערות, באפגניסטן או בווזיריסטן ופקיסטן, ובסוף הסתבר שיושב באבות הבד. אני לא יודע איפה מתחבא זוואירי, אבל יש לנו מספיק אינדיקציות כדי לדעת שזוואירי לא מצליח לנהל את הארגון באופן ישיר, ולכן במידה רבה מרכז הכובד עובר לסגנים. אותו אבדאללה, אחמד אבדאללה, שישב באיראן, אנחנו גם יודעים שלפחות בחלק מהזמן גם סייף אל-עדל, שהוא המספר 2 השני, כלומר,
זה שעכשיו כנראה תפס את המקום
הוא,
של
זה שנותר בך, כן, הוא איש מרכזי, ולכן יכול להיות שהעובדה שהארגון נמצא בקשיים מנהיגותיים ובחילופי דורות, שם את המשקל על האחרים. אז קודם כל יש לנו בעיה של משבר מנהיגות באל-קאידה. נותרו מעט מאוד מהוותיקים המבצעיים. אני מניח שיש דור חדש שצומח ומשמש עתודה עם ניסיון מבצעי באפגניסטן או במקומות אחרים. אנחנו לא מכירים אותם. וכמו שלמדנו בעבר, צעירים שמתקדמים יכולים לתפוס את המקום של הוותיקים. אז קודם כל יש משבר מנהיגות באל-קאידה, כי נותרו מעט וכי זוואירי לפחות חולה. שניים, אנחנו יודעים שהארגון, מרכז הכובד הוא עבר במידה רבה לשותפים שלו. השותפים פעילים. רק השנה, בשנה האחרונה, פרסמנו פה השנה דוח פיגועים 2020. גם אני מוציא את פיגועי הטליבן, כי הטליבן לא עובד אצל אל-קאידה, הטליבן נותן חסות לאל-קאידה. אז אם אני לוקח את הארגונים השותפים של אל-קאידה, היו אחראים ב-2020, רק הם, בלי הטליבן, כי הטליבן הוא חלק מהמחנה, אבל בולט בו, 27 פיגועים בסהל, בסומליה. אם אתה מסתכל על פעולות שנעשו בשנה האחרונה, בעצם בסוף 2019, אבל נתפסו השנה, היו שני פיגועים מאוד גדולים שסוכלו, נגד יעדים אוויריים, אחד של אותו סעודי, שהוכשר כטייס, והיה יכול לעשות פיגוע רציני מאוד בתוך ארצות הברית או בסעודיה כשהיה שם מהכשרה אם לא היה יורה ומסכל לעצמו את הפעולה הגדולה. ותפסו איש של שבאב הסומלי שעבר אימוני טייס בפיליפינים והוכשר כטייס. כלומר אתה רואה שהשותפים לא רק שהם פעילים בארצותיהם אלא הם גם פעילים בזירה הבינלאומית. ולכן כשאנחנו מסתכלים על אל-קאידה למרות שחוזרים ומספרים לנו שאל-קאידה on the ropes וגם דאש on the ropes, ככה מתבטאים מנהיגים בכירים בארצות הברית, אני הייתי מציע לראות בשני הארגונים האלה ובשלוחות שלהם, בשותפים שלהם, סכנה שבשלב הזה נמצאים בהיערכות, פעילים מאוד בזירות שבהם הם שוכנים, בסהל, באפריקה, באפגניסטן, במקומות נוספים, ולא להוריד את העין מהכדור, כמו שאומרים.
תודה רבה, ירום שפייצר.
תודה.